שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ, ופה אנחנו חושבים טוב טוב על איך אנחנו חיים ואיך אפשר לחיות טוב יותר. אם אתם עוקבים אחריי במשך תקופה, אז אתם יודעים שהפודקאסט חגג לאחרונה 6 שנים, אשכרה יום הולדת 6, ואחת המתנות שקיבלתי ליום הולדת הזאת היה פרק עם מיכה גודמן, פרק שחיכיתי לו הרבה 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 זמן, ולא רק שקיבלתי את המתנה הזאת, קיבלתי אותה גם לאירוע שנערך בלייב, בעצם היה אירוע מיוחד, 6:00 בבוקר, 3 שעות של חגיגות לפודקאסט, שמעתם את זה בכמה פרקים שונים שנערכו מתוך האירוע הזה, וזה הפרק עם מיכה גודמן. אז אנחנו הולכים לדבר על האני מול האחר, על אושר כתפיסה של מה טוב לי או מה טוב לחברה, ואנחנו נפתח את הקטע הזה עם שיר ששרה אפרת צנגן, חברתי האהובה המדהימה, שהגיעה גם לאירוע הזה לשיר. תנו לשיר הזה קודם לגעת בכם, לעורר מחשבות על הנושא, אנחנו נשמע אותו ומשם נעבור ישר לפרק. תהנו.
טוב לאדם היות פעם בדד, לא ספר, לא רע, לא ציבור ולא פרט, רק הוא עם ליבו, עם הלב, רק בלבד. טוב לאדם היות פעם בדד, טוב כי יצא פעם רק מן חסר, לא בית, לא שדה, לא נדרש, לא חייב, רק יקשיב לליבו ויחריש חרש רע. טוב כי יצא האדם מן חסר, כי יקשיב לליבו ויבין לחייו וידע אשר יש ויחוש מה
תודה רבה לאפרת, זה היה נוגע, נכון? זה פותח את הלב כזה. אז באמת, תודה רבה רבה, ומכאן אנחנו צוללים באותו הקשר אל תוך האני, כן? בעצם אנחנו נדבר על מה הופך את החיים שלנו לטובים יותר. והרבה פעמים כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אז אנחנו מגלים איזה מתח עמוק בין דברים חשובים בחיים שלנו, בין הרצון לממש את עצמנו ולהביא את עצמנו לידי ביטוי, לקחת את הפוטנציאל שלנו לקצה, לבין להיות חלק ממשהו, חלק ממשפחה, מקהילה, ממדינה, מערכים מסוימים, והרבה פעמים אנחנו נמצא מתח עמוק שם, ולתוך המתח הזה של האני אנחנו צוללים היום, ואני רוצה להזמין את דוקטור מיכה גודמן. ברוך הבא. אז בינתיים אני מציגה, דוקטור מיכה גודמן הוא סופר והוגה דעות ישראלי. גודמן חיבר 6 ספרי עיון, כולם רבי מכר, האחרון מהפכת הקשב, מעולה, חובה של קריאה. חוץ מזה, אתה מרועיין קבוע בפודקאסט מפלגת המחשבות, ואתה מעביר הרצאות על הגות יהודית והגות פוליטית בארץ ובארצות הברית, ואני אגיד באופן אישי, שפשוט בכל פעם שאני שומעת אותך מדבר, אני פשוט כזה, וואו, איך אתה יודע לקחת רעיונות מתחומים שונים, לחבר אותם, לשזור אותם ביחד, זה מרגיש כמו אומנות, שבאמת פותחת את הראש ומרגיש שזה כזה בא מעמקי הלב, הנשמה והמוח שלך, אז ומלא זמן אני מנסה לעשות פודקאסטים מיכה גודמן, אז קודם כל זה אירוע מבחינתי שזה קורה, כן? ושזה קרה ביום הולדת של הפודקאסט, שזה בכלל כאילו, וואי, הנה, קיבלתי גם מתנה אחרי כל ההתמדה, זה עבד, ותודה שהגעת. ברוך הבא.
תודה לך, זה כיף מאוד להיות פה.
זה כיף. מה שלומך?
ברמה הפרטית והאישית?
ברמה הפרטית,
לא
האישית.
לא רק בכלל.
אוקיי, אז היום אנחנו צוללים לתוך הנושא הזה של בעצם אינדיבידואליזם, נכון? המקום שבו אנחנו רוצים לקחת את עצמנו לקצה. ואני אפתח בדיסקלמר שאני בן אדם מאוד אינדיבידואליסטי, התכנים הם מאוד אינדיבידואליסטיים, נכון? כי השם של הספר שלי זה להעז לחיות את החיים המתאימים לך, אוקיי? שזה מסר שהוא מסר מאוד אינדיבידואליסטי. והיום אנחנו נדבר על המקום שבו זה אולי משתבש. אז בואו נתחיל.
אני רוצה אולי להתחיל, לפני שאני גם ממש באינדיבידואליזם, ולדבר בעיניי על הפרדוקס הכי מעניין, הכי מורכב, הכי חידתי, של העת החדשה. של העידן שבו אנחנו חיים. בסדר?
בסדר.
יש לנו זמן, זה מה שנקרא slow information, לא fast information.
נראה לי שאנחנו פה, נכון?
נכון.
לא הולכים.
יש הבחנה אדירה של קר נופארט, מבחין בין יש fast food, וכתגובה לפאסט פוד מה היה? slow food. נכון? לאכול לאט, לבשל לאט, להנות. ואומר קארל נופארט, אנחנו חיים בעידן של fast information, שזה המקבילה של fast food. וכמו שfast food יצר משבר בריאותי, fast information יוצר בכל העולם משבר פסיכולוגי, זה הביזנס שלך, וגם משבר פוליטי, זה הביזנס של כולנו. ואולי התגובה לfast information זה slow information. כמו ש-slow food זה התגובה הנכונה ל-fast food. slow information. ו-slow information זה זה. לא יהיה כאן איזה פאנץ' חזק, מהיר, מרגש, תוך חצי דקה לעבור לזה הבא. הפודקאסטים שלך זה slow information.
תודה.
סטיבן פינקר, שהוא חוקר שהבנו בשיחה מקדימה שגם את אוהדת את העבודה שלו.
אחד מאלילאי.
כן, את העבודה שלו. יש לו הבחנה נורא מעניינת. יש פער גדול בין התדמית של המציאות לבין המציאות. אנשים מרגישים שהמציאות היום יותר גרועה משהייתה אי פעם, למרות שבכמעט בכל המדדים האובייקטיביים, היא יותר טובה משהייתה אי פעם. באיזה מובן? כמעט בכל קנה מידה. זאת אומרת, כל מה שחשוב לנו, שנוכל להסכים, רובנו, אם לא נתחכם, באופן אובייקטיבי, נוכל להבחין בין יותר טוב לפחות טוב. למשל, אם לא נתחכם, מה עדיף להיות, בריא או חולה? בריא, נכון? מה עדיף להיות, עשיר או עני? בלי להתחכם. עשיר, מה עדיף להיות, עם זכויות אדם או בלי זכויות אדם? אוקיי, אז עכשיו, כמעט בכל הקריטריונים האלה, האנושות מתפתחת. העתיד, ההווה יותר טוב מהעבר. מבחינה בריאותית, אנשים מודרניים ומערביים, הרבה יותר בריאים מאנשים קדם מודרניים או היום לא מערביים. כאילו הגרף הוא מטורף. מבחינת זכויות אדם, יש היום הרבה יותר זכויות להרבה יותר אנשים מבעבר. הגרף הוא של שיפור. מבחינת תוחלת חיים, חיים הרבה יותר זמן. מבחינת עושר ומשאבים, יש לנו הרבה יותר משאבים. כל אדם עם מעמד ביניים בחברה מערבית היום, אם שימו אותו או אותה בימי הביניים, הוא מולטי מיליארדר. וואו, אז אם נצייר ככה את הגרף של האנושות, אנחנו בקדמה.
ועדיין אנחנו חושבים שהכל נורא.
אוקיי, ועכשיו הנה השאלה הבאה. אם אנחנו יותר בריאים מאי פעם, ויותר עשירים מאי פעם, וחיים יותר זמן מאי פעם, ויותר זכויות מאי פעם, וכמעט בכל קנה מידה הכל יותר טוב, ואז נותרה רק שאלה אחת. האם לצד העובדה שהחיים שלנו הם יותר טובים, האם אנחנו גם יותר מאושרים?
מה אתם אומרים?
אז עכשיו יש טענה שמופיעה אצל הרבה אנשים, יוהן הרי, טל בן שחר, איוון נוח הררי, משחקנים הישראלים כאן, ועוד, לא כולם אבל זו טענה רווחת מאוד, שאנשים היום פחות מאושרים מבעבר. בקנה מידה אובייקטיבי, למשל כמות האנשים שסובלים מדיכאון, מחרדה, אובדנות, כל המספרים האלה מזנקים, ומידת חוסר שביעות הרצון מהחיים גם מזנקת. אז אם זה נכון, אם שני הנתונים האלה נכונים, בואו נחבר אותם ביחד, מבחינת איכות החיים האובייקטיבית שלנו, הכל יותר טוב, מבחינת מידת האושר שלנו, יעני איכות החיים הסובייקטיבית שלנו, הכל יותר רע. ועכשיו זה בעיניי החידה הגדולה, אחת החידות הכי מעניינות בעת החדשה. איך זה שעל אף שהמציאות השתנתה ויותר טובה, אנחנו חווים אותה כפחות טובה. עכשיו, מכיוון שאנחנו, בתודעה שלנו יש אשליה, שככל שיהיה יותר טוב, נהיה יותר מאושרים בו, ביחס ישר. נוכל להסכים, לפחות להסכים הדבר הבא, העולם הוא הרבה יותר טוב מבעבר, ואנחנו לא הרבה יותר מאושרים מבעבר. ויש הרבה ראיות שאנחנו אפילו פחות מאושרים בעבר. זה בעיניי, זה אולי הפרדוקס של המודרניות. בוא נאמר ככה, בכל התחום של well-being, זה הפרדוקס של המודרניות. ועכשיו השאלה היא, מה מבאר את הפרדוקס הזה? מה מסביר את החידה הזאת? כי אולי אם נוכל לתת הסבר משכנע לחידה הזאת, לפרדוקס הזה, אולי נדע איך לצאת ממנו. זאת אומרת שלא רק החיים שלנו יהיו יותר טובים, אלא גם נחווה אותם. בצורה יותר טובה. יש משפט מאוד יפה של ג'וסף גולדסטין. לא יודעים, if you're a fan, ג'וסף גולדסטין הוא אחד מהאנשים המומחים הגדולים ביותר בעולם לבודיזם. אז הוא אומר, אנשים הערבים חושבים שאושר שלנו מגיע מהשאלה, what do you experience? האם שלנו אם יש לנו הרבה חוויות טובות, החיים שלנו טובים. It's about what you experience. ואומר, הבודה לימד, it's about how you experience. שאלה היא לא מה אתה חווה, היה לי יום מדהים, לא, אלא איך אני חווה. והמערב ניסה להגביר את כמות החוויות הטובות שלנו, הבודיזם למשל מנסה לתת לו כלים, לא לשנות את מה שאנחנו חווים, אלא את האופן שבו אנחנו חווים את המציאות. ואם אני לוקח את התובנה של ג'וסף, אל הפרדוקס של המודרניות, כנראה, שיש לנו הרבה יותר חוויות, הרבה יותר טובות מבעבר, אבל אנחנו חווים אותם הרבה פחות טוב מבעבר, כנראה שאיבדנו מיומנות מסוימת, מיומנות שקשורה לשאלה, לא מה חווים, אלא איך חווים.
כן, אני חושבת שזה גם נורא מעניין תמיד ההשוואה הזאת בין מזרח למערב, כי לפעמים להבין מה אנשים בשר ודם כמוני, במקום אחר בעולם חושבים, נותן לי פרספקטיבה שאולי מה שאני רואה וחושבת הוא לא הדבר היחיד, ובאמת כשבוחנים תפיסות של עושר במזרח ובמערב, אז רואים שבתפיסה המערבית, וכמובן האמריקאית זה כזה גולת הכותרת של התפיסה המערבית, אנחנו לא עד כדי כך אמריקאים, אבל אנחנו בכיוון, רואים שהתפיסה של עושר היא תפיסה לינארית, היא תפיסה של כל רגע אני אמורה להיות יותר מאושרת, שנה הבאה, עוד שנתיים, עוד 10 שנים, החיים שלי כל הזמן אמורים ללכת בגרף של עלייה של עושר. וכשמסתכלים על חברות שהן חברות מזרחיות, מסתכלים על טייוואן, על סין, אז רואים שההגדרה שלהם והחיפוש שלהם לעושר הוא הרבה יותר גלים. כלומר, הם לא מחפשים את העלייה הזאת, הם אומרים, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. ואני חושבת שזה הרבה יותר מתחבר בדיוק למקום הזה שאתה אומר, של איך אני חווה את הדברים. זה לא צריך ללכת רק למקום
הציפייה
אחד.
הציפייה לעושר פוגעת בעושר. כן? זאת אומרת, התרבות,
כן, זה כזה
תרבות שמשדרת אלינו images של אנשים מאושרים, ואני משווה את עצמי אליהם, ואני לא מרגיש מספיק מאושר, אז הציפייה, כאילו התחושה שאני אמור להיות מאושר, תחושת האמור הזאת, היא עצמה אחת מהחוותות של התרבות שלנו, לאושר שלנו.
כן, אני חושבת שגם אם מסתכלים על פילוסופיות ישנות, אז רואים שפעם הפילוסופיה של יוון העתיקה, כשדיברו על עושר, השיח היה הרבה יותר שיח על להיות בן אדם טוב, שיהיה לך מידות טובות, איך עושר קשור ללעשות טוב לחברה. וכמה שאנחנו מתקדמים קדימה בזמן, אנחנו רואים שזה הולך יותר לכיוון של מה יהיה לי טוב, מה מדויק לי, מה אני אוהבת, מה נכון לי, איך אני יכולה לעשות את הכי טוב מעצמי.
כן. נורא מעניין גם כן, האמת הנאצלת הראשונה של הבודה בהקשר הזה. מה זה האמת הנאצלת הראשונה, הבודה אחרי שהוא זכה להתעורר? הוא פגש את כמה סגפנים שהוא היה חלק, הוא היה קשור אליהם בפרק הקודם של החיים שלו, והוא מלמד אותם את ארבעת המיתות הנאצלות, והמת הנאצלת הראשונה, היא שהדוקה, דוקה זה סבל, או חוסר נחת, אוהבים לתרגם את זה לאנגלית, disease, במובן של dis-ease. חוסר נחת, הדוקה, זה ככה אני למדתי להבין את האמת הנאצלת הראשונה, זה התכונה המהותית של המציאות. תכונה מהותית זה שהכיסא הזה הוא אפור, הצבע האפור זה לא תכונה מהותית לכיסא, כי זה יכול להיות אדום וזה עדיין יהיה כיסא. אבל זה שאני יושב עליו, זה תכונה מהותית של הכיסא, נכון? אז כי אם לא הייתי יכול לשבת, אבל זה כבר לא יהיה כיסא, נכון? אז הסבל זה התכונה המהותית של המציאות. הדוקה, הכל דוקה. וכפי שמלמד אגב יעקב רז, אז הוא אומר, יש בשפה העתיקה מילה לנחת. סוכה. סוכה זה כאילו ההפך מסבל. זה נחת. זאת אומרת, יעקב רז, על פי מת הנצלת הראשונה, גם בסוכה יש דוקה. זאת אומרת, נניח אתה ב...
גם בסוכה יש דוקה, זה קשה להתאפק, פעולה.
כן, קשה. זאת אומרת, נניח אני עכשיו בעבודה בלתי, אני שונא את העבודה שלי, נניח, אז אני בדוקה. אני יוצא לחופשה מהעבודה, אני עכשיו בהוואי, בים, אני בסוכה. אבל כבר, אבל בסוכה יש דוקה. מה הדוקה שבסוכה? עוד 8 ימים זה מסתיים. עוד 7 י... ועכשיו, שימו לב, ממה אני סובל? מזה שאני נהנה. אתם מבינים את הקטע? זאת אומרת, אני נהנה ואני מודע לארעיות של הטוב, והמודעות לארעיות של הטוב מזהם את הטוב, פוגע בטוב, ואני כבר לא יכול. אז אומר, הבודה, זה התרגום של יעקב רז, הכל סבל. ואומר יעקב רז, יש משהו משחרר בידיעת התובנה הזאת. כנראה שבודה, אני לא יודע, אני לא מבין בשפה העתיקה, אבל יעקב רז מתאר את הסוף של האמת הנאצלת הראשונה, שהוא אומר, את הרעיון הזה, את הדוקה, דע אותו עד סופה. במילים אחרות, רק אם אני מפנים שהכל סבל, אני מתחיל להשתחרר מהסבל, זה הפרדוקס. ואני רוצה להחזיר את זה נקודה שאתה פתחת. התרבות המערבית מספרת לנו שהמציאות אמורה להיות טובה, ללא סבל. ואז כשהיא לא טובה, אני סובל. זאת אומרת, מה אני סובל? מהסבל. לא אמור להיות סבל. הבודה אומר, מה זה לא אמור להיות סבל? סבל זה לא תאונה, זה לא בג בשיטה. מה זה סבל? זה השיטה, ככה זה אמור להיות. אז אם אתה מפנים את האמת הנאצלת הראשונה, ולא הולך לך בחיים, אתה מבואס ממשהו, אז אם אתה אדם הערבי, מה אתה חושב? זה לא היה אמור להיות כך. אם אתה מפנים את האמת הנאצלת הראשונה, מה אתה חושב? ככה זה אמור להיות. ואז יש לי סבל, אבל מה אין לי? אין לי את ה...
סוכה.
אין לי את הסבל מהסבל, את הסבל מזה שאני סובל. טוב, כל זה היה איזשהו סיבוב.
אני רוצה לטעון שצריך להחליף את המילה סוכה בהקדם, כי מתלבשים פה כל מיני דברים. אבל בוא רגע ניקח את זה שנייה חזרה לחיים. כאילו אנחנו מדברים על אינדיבידואליזם, וכשמסתכלים במחקר באופן כללי על הרבה מאוד מדינות, מסתכלים שבאופן כללי רואים שכמה שמדינה היא יותר אינדיבידואליסטית, ככה רמות העושר בה בדרך כלל יותר גבוהות. אוקיי, תסתכל עכשיו, יצא מדד העושר העולמי לשנת 2023, המדינה הראשונה, פינלנד, אינדיבידואליסטית. דנמרק, אינדיבידואליסטית מערבית. איסלנד, מקום רביעי, ישראל, אוקיי? אחר כך הולנד, שוודיה, נורווגיה, שווייץ, לוקסמבורג, ניו זילנד, כולן מדינות מערביות אינדיבידואליסטיות. וכשאתה מסתכל על המדינות שנמצאות בתחתית השרשרת, אז אנחנו רואים מדינות שהן יותר קולקטיביסטיות. עכשיו, קודם כל חשוב לי להגיד שהמחקר הזה נעשה לפני הימים שאנחנו עוברים כרגע בישראל, למקרה שזאת מחשבה שעברה לכם בראש, זה נתונים מלפני כן, עכשיו הוא התפרסם, אבל עדיין ישראל מדורגת מאוד מאוד גבוה, דרך אגב שנה שעברה, אני חושבת שישראל הייתה במקום העשירי, אוקיי?
אז זינקנו
בשנה עוד.
בשנה האחרונה?
כן, כן. בעצם אחרי תקופת הקורונה, איכשהו יצאנו מהסיפור הזה אפילו יותר מאושרים. עכשיו צריך לשאול מה מודדים, כן? בדרך כלל בתוך, כשמודדים את מדד העושר העולמי, מסתכלים על דברים כמו תמיכה חברתית, כלומר כמה אני מרגישה שיש לי תמיכה חברתית, ההכנסות שלי גם תמוע, נכון? בריאות, חירות, כמה אני מרגישה שאין שחיתות, כמה אני מרגישה שהמדינה שלי תאזון, אני יודעת, אני יודעת, מה אני אעשה? אירוני, זה מה שמודדים. ונדיבות לב, אוקיי? אלה דברים שמודדים במדד האושר, ואנחנו רואים שישראל, על אף שאנחנו הרבה מאוד פעמים בתחושה, שאנחנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מרגישים את זה, כן? שזה הסוף, נכון? גם בקורונה הרגשנו שזה הסוף, נכון? ושלא חסר לנו צרות, גם בישראל, אנחנו מלחמות, כן? יש לנו פה הרבה בלגן. עדיין, מקום רביעי בעולם, וגם חזרה לאינדיבידואליזם, מדינות אינדיבידואליסטיות מככבות באושר, אז איפה הבעיה?
יש לי רגע, אני, רק שאלה, אני רואה שישראל עכשיו היא מקום 4, כמה הייתה לפני כן?
מה זה? 10.
10. אוקיי, אני רוצה להציע ספקולציה.
שזה גם מאוד גבוה.
לא, זה מדהים, זה מדהים. אני רוצה להציע ספקולציה. זינקנו ל4, לא למרות הקורונה, בגלל הקורונה. דרך אגב, אני לא יהיה מופתע, אם בתקופה שאנחנו חווים עכשיו בישראל, מלאת החרדה, התקופה המסעירה הזאת, והמטלטלת הזאת, והקשה הזאת, מאוד יכול להיות
שכמות האושר שלנו
תזנק. מאוד יכול להיות, רוצה רגע לחשוב.
שנה הבאה, מקום ראשון, זה מה שנקרא.
עוד כמה טראומות ואנחנו.
כן, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אנחנו מקום ראשון, כן.
כן, אבל טוב, זה הכל ספקולציה, אם תרצי, אני אעבור רגע, אני לא מבין בנתונים, אז אני לא רוצה להתיימר לפרש נתונים, אבל רגע נעבור רגע להמשגה קונספטואלית. ואני רוצה ללכת אחורנית, לאחד מהדברים שמאיימים על האושר שלנו. כאן אני, בדברים שאני צריך עכשיו, אני מושפע מאוד מיוהן הרי, או ג'והן הרי, שהוא כותב, הוגה דעות בריטי, כתב ספר נפלא, שקוראים לו, לצערי לא תורגם לעברית, Lost Connections. Lost Connections. זה אחד הספרים הטובים שקראתי, המסמכים שקראתי, זה ספר על דיכאון קליני. והספר הזה שואל, זה ספר מאוד, מאוד משמח.
אני רואה.
עכשיו, זה ספר ששואל את השאלה הבאה. הרי שואל, איך זה שיש, הוא שיש במילה מגפה לפני הקורונה. הוא דיבר על המגפה של החיים המודרניים, זה דיכאון. שזה מחלה שמתפשטת, הוא טוען שעל פי ארגון הבריאות העולמי עד 2030, זאת תהיה המחלה שנייה הכי קטלנית בעולם, אחרי בעיות של קרדיו, יהיה דיכאון קליני. הוא מביא סדרה והוא שואל את השאלה שאיתה פתחתי, איך זה שהכל יותר טוב, אבל כולם פתאום בדיכאון. איך זה? הוא שואל את השאלה הזאת, והוא מאוד מאוד, הוא כותב מדהים, יוהן הרי, כי הוא עצמו בדיכאון קליני. והוא מנסה, וכשהוא היה צעיר, אז הוא הלך לפסיכיאטר, והפסיכיאטר אמר, יש חוסר איזון במוח שלך, הנה, קח את משהו פרוזק, או משהו לא נתן לו, כדי לייצר איזון כימיקלי במוח שלו. אבל וזה באמת עזר לו, באמת צריך, באמת מי ש, באמת זה עוזר. אבל הרי שאל שאלה נוספת, זה לא יכול להיות צירוף מקרים, שבמקרה, לא רק המוח שלי, משהו יצא מאיזון בו, אלא שכל כך הרבה אנשים, באותו זמן, במקומות שונים בעולם, ובמקביל, יש להם חוסר איזון במוח, אז הוא שאל, אולי הבעיה היא לא נוירולוגית, אולי הבעיה היא תרבותית, אולי הציביליזציה המערבית יצאה מאיזון. יכול להיות שאינדיבידואליזם זה רעיון שכשאנחנו מקצינים בו, זה פוגע ביכולת שלנו לחיות אורח חיים שהוא בריא מבחינה רגשית, בגלל שהוא יש לו את היכולת להפוך אותנו ליותר בודדים ופחות מחוברים לאנשים אחרים, ולהשתייכות לקבוצות שהן גדולות ממני. בוא נראה איך זה קורה, אוקיי? אני רוצה רגע לפרש את הרעיון שקוראים לו אינדיבידואליזם. להציע את הפירוש. אינדיבידואליזם זה רעיון שיש לו ביוגרפיה, אנחנו נזכור עכשיו את כל הביוגרפיה של הרעיון הזה.
בקצרה.
בקצרה. זה רעיון שיש לו, אם אני חושב עליו, זה מיתוס של אושר. זה ביטוי של סוניה ליובמירסקי, שהיא מדברת על myths of happiness. יש סוגים שונים של מיתוסים של אושר.
אחלה ספר דרך אגב, מומלץ.
נכון. אז הייתי אומר, עולם דתי מוכר מיתוס של אושר שהוא נראה ככה. תבין מה אלוהים רוצה ממך, תציית למה שאלוהים רוצה ממך ותהיה מאושר. המיתוס האינדיבידואליסטי זה דבר כזה. תבין מה הרצון הפנימי העמוק שלך, תממש את הרצון הפנימי העמוק שלך ותהיה מאושר. עכשיו, שתי המיתוסים הללו, דרך אגב, מבחינה אמפירית, לא עובדים. כן. עכשיו, אבל אני רוצה רגע, אני כרגע לא אעשה דיון תיאולוגי על אלוהים, אבל אני כן רוצה לעשות דיון יותר פסיכולוגי על האינדיבידואליזם. וזה ככה. אם רגע אני אפרק את המיתוס האושר של האינדיבידואליזם, אני רגע אפרק את זה לשתי מצוות. המצווה הראשונה של האינדיבידואליזם נשמעת ככה. תמצאו את עצמכם. תמצאו את עצמכם. בשיחה מקדימה סיפרתי לך על דייוויד ברוקס מהניו יורק טיים, שפרסם מאמר שמצטט מחקר, שאני לא זוכר מהו, מה המחקר, אבל אני זוכר את המאמר.
כן, זה מעולה.
כן, אז ברוקס אומר ככה, יש מוסד שיש בארצות הברית שאין אצלנו בישראל, שזה הרגע הזה שהם מסיימים קולג' וכולם מופיעים עם הכובעים האלה, וזה מוסד קדוש בארצות הברית. אצלנו זה כזה מחפפים את זה, אבל זה מוסד כי לנו הרגע הגדול זה הצבא. אצלם הרגע, רגע המעבר זה הקולג'. אז המסורת היא שכשמסיימים קולג' מביאים איזה נואם יוצא דופן, שנותן מה שנקרא commencement speech. מה זה commencement speech? זה נאום כזה שנותן השראה לסטודנטים שעכשיו סיימו את הקולג' והם עכשיו מתחילים מה? את החיים, נכון? זה המיתוס. אז ברוקס מתאר מחקר שחוקר את ה-commencement speech הזה אלה, והוא שואל מה המוטיב הדומיננטי לנאומים מן הסוג הזה? מה כאילו הזיידגייסט, מה כאילו רוח הזמן, מה אומרים לאנשים צעירים רגע לפני שמתחילים את מסע חייהם? ומסתבר שכל אחד רוצה לעשות נאום מקורי, אבל בעצם יוצא שכל הנאומים בערך אותו רעיון, וזה הרעיון הבא, אומר דייוויד ברוקס, המוטיב המשותף זה find yourself. תמצאו את עצמכם. זאת אומרת, וזה מצווה ראשונה של האינדיבידואליזם, תמצאו את עצמכם. זה המיתוס הבא, אצל כל אחד ואחת מאיתנו, יש איכות שייחודית, שיש רק לנו. זה מה שההורים שלנו מספרים לנו, זה מה שהסרטים שאנחנו רואים מספרים לנו, זה מה שאני מאמין, זה מה ש... כאילו, הורה שלו אומר לילד שלו שהוא הדבר הכי מיוחד שאי פעם נברא, הוא הורה מתעלל, כן, אנחנו חייבים, אבל את אותה איכות שיש רק לנו, שמייחד לנו, אנחנו צריכים למצוא. וברגע שאני מוצא את עצמי, את אותה איכות שמייחד את עצמי, אז נכנס לפעולה המצווה השנייה של האינדיבידואליזם. מה המצווה השנייה של האינדיבידואליזם? לממש את עצמך. את מה? אותה איכות שעושה אותי למיכה, למיוחד, עכשיו אני צריך all in, לממש את זה עד הסוף ועד הקצה. אינדיבידואליזם זה למצוא את עצמך ולממש את עצמך. שואל דייוויד ברוקס, מתי כבר יהיה נאום בהרווארד או בייל, שבו נואם ישבור את רוח הזמן, ילך נגד כיוון התנועה ויגיד משהו אחר? הוא לא יגיד find yourself, הוא יגיד lose yourself. תאבד את עצמך. תאבד את עצמך בתוך סיפור שהוא גדול ממך, בתוך אידאה שהיא גדולה ממך.
כשאנחנו מסתכלים על מדדים לאינדיבידואליזם במחקר, ואתם יכולים רגע לשאול את עצמכם איפה אתם בכל אחד מהמדדים האלה, אז יש שלושה מדדים מרכזיים. יש את המדד של כמה אני מאמין שאני מיוחד, שנגעת בזה. יש את המאמין של כמה אני מנסה, מציב מטרות ומנסה להגשים את המטרות האלה. ואת המדד של כמה אני מרגיש שאני אחראי, שאני אקאונטבול על המעשים שלי. עכשיו, אני חושבת שאם אנחנו עושים זום אין לתוך הדברים האלה, אז אנחנו מתחילים להבין איפה זה יכול להשתבש, כן? איפה הדבר הזה יכול לתת לנו את תמונת המראה. כי למשל, האמונה שאני מיוחד, או שאני מיוחדת, זאת אמונה שבהגדרה, כן? היא בהגדרה, קודם כל היא מפחידה, כי אני לא בטוחה שיש לי תשובה טובה למה מיוחד בי, וגם לא בטוח שאני כזאת מיוחדת, כן? בסוף לא בטוח שתהיה לי תשובה שהיא מספיק מדהימה ומספיק מייחדת אותי, כן? מעבר לקלישאה שכל אחד מאיתנו הוא יחיד במינו, כן? אבל אם הדבר הזה נולדת גם ההשוואה, שזה משהו שאנחנו יודעים שהוא אחד האויבים לאושר שלנו, כשאני כל הזמן חושבת, רגע, איך מיכה מדבר? איך אני מדברת? כמה הרצאות יש לך? כמה הרצאות יש לי? היא יותר יפה, יותר מצליחה, יותר עשירה. ההשוואה הזאת זה אחד האויבים של האושר שלנו, כי אי אפשר לנצח בזה, וזה תולדה של זה שאני צריכה להיות יותר, נכון? שאני צריכה להיות מיוחדת. אז זה עוד בעיה. הנושא של המטרות זה מצד אחד גם מאוד מאוד חשוב, נכון? להגשים, לממש מטרות, להציב מטרות, זה מה שנותן לי משמעות, שמחבר אותי לעתיד שלי. מצד שני, אנחנו תולים את האושר שלנו במטרה. ואז, אם הגעתי, מעולה. אם לא הגעתי, לא כל כך טוב, נכון? וגם אם הגעתי, אז עוד שנייה כבר תהיה לי את המטרה הבאה. ואני חושבת שהמקום הזה, כמו שאת אומר, הצל של זה, זה המקום שבו המערכות יחסים בינינו מתחילות להתערער.
בדיוק.
ואני אתן דוגמה רגע כדי לחבר את זה לחיים. אני גדלתי במשפחה שהיא מאוד אינדיבידואליסטית, אני חושבת שאפילו יותר מהממוצע. ואני אתן דוגמה למה אני מתכוונת. נגיד אצלנו, אם הייתה ארוחה משפחתית, אז זה היה בסדר לא לבוא. כאילו, אם אתה לא באמת רוצה, זה בסדר, שאתה לא תבוא. ומצד אחד יש בזה משהו שאני מאוד מעריכה, שאנחנו לא, אתה לא צריך את כזה, לא, יש ארוחה, וזה מה שצריך, אז כולם באים, ותבוא ותסבול. נכון? לפעמים אנחנו לא רוצים, לא רק ארוחות משפחתיות, גם ללכת כזה לחברים של ההורים, וכל מיני occasions כאלה שבאו, אם נודה באמת, לא תמיד אנחנו רוצים להיות שם. אז במשפחה שלנו, זה היה בסדר, זה היה בסדר, אמא שלי לפעמים הייתה הולכת לחתונות בלי אבא שלי, לא תמיד כל האחים היו באים לכל מיני מקומות, ומצד אחד אני רואה בזה משהו שהוא באמת מאוד חיובי, כי הוא מכיר בצרכים של כל אחד. מצד שני, כשאני מסתכלת נגיד על המשפחה של הבן זוג שלי, הוא מגיע ממשפחה ממוצא כזה אקס סובייטי, ושם כל הסיפור שלה כזה, זה משפחה, זה מה שעושים, נגמר הסיפור, כאילו לא מתווכחים, זה, נכון? בשביל המשפחה צריך לעשות, ובשביל המערכת צריך לעשות, גם ברמה היותר גדולה, ולא מתווכחים עם זה יותר מדי, שם יש משהו יותר קולקטיביסטי, ואצלו אין דבר כזה, כאילו מה זה אומר, אני לא רוצה לבוא, כאילו מה, מאיפה נולד בכלל רעיון כזה, שמה שאתה רוצה הוא משנה. הולכים, נקודה. וכשאני מסתכלת היום על המשפחות, כאילו המקור שלנו, אז אני יכולה להגיד שעם כמה שאני מאוד מחוברת לכל אחד מבני המשפחה שלי בקשר של אחד על אחד, אבל כמשפחה, אני חושבת שהמשפחה שלהם הרבה יותר מלוכדת מהמשפחה שלנו. הם הרבה יותר מגובשים כמשפחה. אנחנו יותר כזה בקשרים של כוכב אחד עם השני.
אז יש כאן שני דברים. זאת אומרת, הרעיון הזה של כוכב, אבל אין משפחה שכולנו מרגישים שאנחנו משתייכים אליה.
משתייכים, אבל כזה...
אבל פחות, יותר לוס. יותר לוס.
מי שרוצה.
אז הנה חשוב רגע על המיתוס של האינדיבידואליזם, ואיך הוא משנה את אורך החיים שלנו. אז אני חשוב רגע על שתי המצוות של האינדיבידואליזם. אני צריך למצוא את הרצון האותנטי האמיתי שלי, ואמרת, זה מלחיץ, איך אני יודע שמצאתי אותו? ואז לממש אותו, ואז זה מלחיץ, אולי לא הצלחתי, אולי לא אני מספיק טוב. אבל יש כאן גם הרי המיתוס שזה החליף, אני צריך לגלות את הרצון של אלוהים באמצעות חקירה של כתבי הקודש, ואז להגשים את הרצון של אלוהים, ואז יהיה לי טוב. ועכשיו זה התחלף, אני צריך לגלות את הרצון שלי, ואז לממש את הרצון שלי. פשוט הרצון שאותו אני צריך למצוא ולממש התחלף. זה לא מעליי, זה מתוכי. ואז החרדה הכפולה הזאת, האם זה הרצון שלי? האם הצלחתי להיות all I can be, כל מה שאני יכול להיות כמו בצורה? אבל המיתוס הזה מטפח את התחושה שהדבר החשוב ביותר בחיים שלי זה הרצון שלי. וכשאני מאמין שהדבר החשוב ביותר בחיים שלי זה הרצון שלי, נורא קשה לי להיות במשפחה ובקהילה ועם חברים. אני זוכר שלפני הרבה שנים, כשבדיוק התחלתי לחשוב על אינדיבידואליזם, הייתי בספרייה בהר הצופים, ואני כזה מגשים את עצמי. אני לומד וחוקר ומפתח את המחשבות שלי, אני מגשים את זה מה שאני, ואני מקבל וואטסאפ, אולי זה היה אז וואטסאפים, אולי זה היה אס-אמס מאשתי, עם מילה אחת, אמבטיות. אוקיי, עכשיו שימו לב, הרצון שלי עכשיו זה מה? לקרוא אפלטון. אבל מה יש כאן? אמבטיות. עכשיו, כדי שאני אוכל להיות איש, כדי שאני אוכל, תנאי ללהיות אבא, בן זוג, חבר, זה להבין שהרצון שלך הוא לא כל כך חשוב. הוא לא חשוב. זאת אומרת, המיתוס שמטפח את התחושה שהרצון שלי הוא הדבר החשוב בדבר החיים שלי, הוא מיתוס שיוצר עולם שהוא, יוצר אקלים שהוא לא ידידותי למערכות יחסים, למשפחות, לקהילתיות. ואם זה נכון שהמערכות יחסים האלה הם תנאי לסגסוג רגשי שלנו, הנה ככה, אינדיבידואליזם יכול לפגוע בסגסוג הרגשי שלנו, כי הוא יכול לטפח בדידות, וזו התובנה הגדולה של רוברט פאטנאם. פאטנאם הוא אולי אחד מגדולי מדעני המדינה שחיים היום בעולם, כתב ספר שיצא בשנות תחילה שנות ה-2000 בשם Bowling Alone. הוא חוקר את תהליך התגברות הבדידות בארצות הברית. והתמונה שלו, שפעם אנשים היו עושים, משחקים באולינג בתוך קבוצות, והשתייכו לקבוצות ולליגו, וזה הפעילות חברתית. הוא אומר, היום, וזה מטאפורה, אותה כמות של אמריקאים משחקים באולינג, רק היום הולכים לשחק באולינג לבד. האינדיבידואליזם הקיצוני מפורר קשרים לאנשים אחרים, ומושאיר אותנו משחקים באולינג לבד. עכשיו...
מה עושים?
אוקיי, מה עושים? בשיחה מקדימה, אחרי שאמרתי לך, שאלתי, מיכה, אתה אינדיבידואליסט?
נכון, שאלתי אותך. היית כזה מופתע מהשאלה.
כן, ומה עניתי לך?
מה ענית?
מאוד.
כן.
מאוד. אני לא יודע לא להיות אינדיבידואליסט. אני קניתי את זה שאני צריך למצוא את עצמי ולממש את עצמי, אני לגמרי שם, וכל החיים שלי. אבל, ואני חושב שהפתרון, ואני רוצה רגע להציע מחשבה אחרת, יש לנו בעצם שתי צרכים רגשיים מנוגדים. לממש את עצמנו, ולהשתייך למשהו שהוא גדול מאיתנו. ויש תרבויות שמממשות רק את הצורך שלנו בהשתייכות, למשהו שהוא גדול מאיתנו. תרבויות קונפורמיסטיות. ויש תרבויות שמממשות בעיקר את הצורך שלנו לממש את עצמנו. אני שואל איך נראה אקלים של ין ויאנג, שיש פה מידה חזקה של השתייכות למשהו שהוא גדול מאיתנו, ובעת עבונה אחת, אמביציה לממש את כל מה שגדול בתוכנו. עכשיו, ין ויאנג זה מודל שמאוד מאוד מעניין אותי, כי אני גדלתי על אריסטו, אריסטו והרמב״ם, והם דיברו על זה שאיזון מגיע מללכת באמצע. ואם הייתי מביא את אריסטו לשיחה, אז הייתי אומר, בין השתייכות לבין ייחודיות, להשתייך למשהו גדול ממני, או לממש את כל מה שגדול בי, בין שתיהם, צריך למצוא דרך האמצע. אבל היום אני כבר לא שם. אני חושב שאיזון לא נוצר מללכת בין רעיונות, אלא מתפיסה הוליסטית, שקולט לתוך את שני הרעיונות האלה יחד.
גם וגם, על אף שהם יכולים להרגיש סותרים.
וזה זה, 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 כן. זה קשה להיות, גם להשתייך למשהו שגדול ממני, וגם לממש את עצמי, וין ויין בדרך כלל זה דינמי. יהיו רגעים שאני יותר כזה חלק ממשהו שהוא גדול, ויהיו רגעים שבהם אני מתמסר לעצמי. זה דינמי, זה לא כפור, אבל כאן אני חושב, אם אפשר, אני רוצה לתרום משהו למחשבה, אני רוצה לא למתן את האינדיבידואליזם, אלא לאזן את האינדיבידואליזם. מבינה, זה לא שנהיה פחות אינדיבידואליסט, אלא אינדיבידואליסט עד הקצה. אל תמתן את זה, אבל תעשיר את המנעד הרגשי שלך, תאזן את זה עם תחושות, עם חוויית חיים נוספת.
כן.
מאזנת.
אני רוצה לתת לך דוגמה. כן. כשעברנו לתל אביב, אז בתל אביב, ובכלל בערים, הרבה אנשים גרים בבניינים, והאם אתם מכירים את השכנים שלכם בבניין? יש הרבה אנשים שאומרים לי, וואלה, אין לי מושג כאילו מי גר דלת מולי. אני רואה אנשים במעלית, אני כזה מתחיל להסתמס ומחכה שהאינטראקציה הזאת תעבור. ואני הגעתי מהמושב, שזה כאילו סיטואציה אחרת, שהרבה יותר מכירים קהילתי, מכירים את השכנים, וזה היה לי נורא מוזר שאני לא מכירה את השכנים בבניין, כאילו איך זה יכול להיות שהם כאילו יושבים על אותה פיסת נדלן איתי, במרחק 2 מטר מתחתי ברצפה נמצאים השכנים שלי, הם כל הזמן נורא קרובים אליי, ואני לא יודעת מי הם. ועשיתי, רמתי יוזמה שקראתי לה מסיבת שכנים. עכשיו, הם לא ידעו מאיפה באתי להם. היו כזה, מה זה מסיבת שכנים? כאילו, מאיפה, מה את רוצה? ופשוט אמרתי, כל השכנים מוזמנים ביום, לא משנה, איזשהו יום, עושים מסיבה, מכירים את כל השכנים. וזה היה אירוע מאוד נחמד, שחיבר את הבניין ביחד, ואני לא יכולה להגיד שעכשיו אנחנו חברים הכי טובים בבניין, כן? אבל זה יצר משהו. ואני מספר את הסיפור הזה, כי אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב איפה או איך אנחנו יוצרים את החיבור הזה. עכשיו, אני חושבת שחלק מהחיבור הזה יכול להיוולד גם דרך הגשר שבין החיבור לעצמי. אני רגע לוקחת משהו כמו מיינדפולנס, כמו נוכחות ברגע. כשאני באמת באמת יודעת להסתכל פנימה ולשאול את עצמי מה אני מרגישה, מה אני חווה, איך נראות הנשימות שלי, מה אני תופסת מסביבי, כשאני באמת מחוברת לחוויה שלי, אני גם אהיה יותר טובה בלהתחבר לחוויה שלך. וזה כבר הופך להיות חמלה, נכון? זה כבר הופך להיות המקום שבו אני באמת רואה אותך. על אף שיש לי מטרות שונות, ולפעמים האינטרסים שלנו מתנגשים, ואנחנו לא תמיד מסכימים אחד עם השני, ומה אכפת לי מהשכנים שגרים ברחוב שלי, או בבניין שלי, או בעיר שלי, אני לא מכירה אותם. אבל משהו במקום הזה של לטפח חמלה, אני חושבת שזה הגשר הפרקטי פה, רגע עושה לי, לפעמים, בימים שבהם, אני לא יודעת אם אתם מרגישים את זה, תגידו לי אם כן, יש ימים כאלה שבהם אנחנו מרגישים יותר חיבור לאנשים אחרים, נכון? ואז אני מסתובבת ברחוב ואני רואה אותך, בן אדם זר, ואני כזה, יו, בן אדם, נכון? יש רגעים כאלה שאנחנו אוהבים בני אדם, ויש ימים שזה כזה, אל תפנו אליי, אל תסתכלו אליי, אל תסתכלו אליי, נכון? כזה נורא נורא לבד. ואני חושבת שאנחנו צריכים לשאול איך אנחנו יכולים לטפח את הגשר הזה, שבו אנחנו מרגישים שאנחנו חלק ממשהו. כי כשאני מדברת עם מישהו, כשאני מקשיבה למישהו, לא משנה אם הוא חילוני, דתי, חרדי, ערבי, יהודי, לא משנה, אני רואה בן אדם, נכון, אני יוצאת מה כותרות, ואני חושבת שלשאול את עצמי איפה בחיים שלי אני יכולה להיות במגע עם אנשים, בין אם זה הקרובים אליי כמובן, אבל גם עם מעגלים חברתיים יותר קהילתיים, יותר גדולים, זה חלק חשוב מהפתרון לשאלה הזאת.
יהודית, אני חושב שזה בדיוק ההשערה שלי, זה בדיוק הסיבה שישראל נהייתה יותר מאושרת בתקופת הקורונה, לא למרות הקורונה, בגלל הקורונה. בגלל שהקורונה הייתה בעיה קולקטיבית, כולנו היינו שם ביחד, הקשבתי למישהו אחר ושמעתי את עצמי. כששמעתי את עצמי, שמעתי את המצוקות של מישהו אחר. והתחושה הזאת, אינדיבידואליזם זה לא רק שההצלחות שלי הם שלי, גם הבעיות שלי הם שלי, החרדות שלי הם שלי, אף אחד לא מבין אותי. ויש רגע קולקטיבי שבו הבעיות המרכזיות בחיים שלי, הן לא הבעיות שלי, אלא הבעיות שלנו. זה לא בעיה שגורמת לי להרגיש בלתי נראה על ידי אחרים, אלא בעיה שכולנו רואים ומרגישים ביחד. התפנית הזאת שאנחנו חווים משהו ביחד, שמשתייכים למשהו שהוא גדול מאיתנו, אני מהמר שזה הסיבה לזילוק מ-10 ל-4. אני מהמר שזה היה היאנג שאיזן את היין, ההשתייכות למשהו שהוא גדול מאיתנו, שמאזן את האמביציה שלנו לממש את כל מה שגדול בתוכנו. התנועה מבעיות פרטיות לבעיות קולקטיביות, זה עצמו מאזן את תחושת אני מגשים את עצמי לתחושת אני חלק עם משהו שהוא גדול מעצמי.
בוא נעשה רגע תרגיל, מה אתה אומר? רוצים תרגול? תרגול של חמלה, זה תרגול שאני מאוד מאוד אוהבת, נקרא מדיטציית חמלה, ואנחנו בעצם מתחילים באיזשהו תהליך שהולך מהבפנים אל החוץ. אז בואו תתמקמו לכם בכיסא, שוב מזמינה אתכם לעצום עיניים, אבל לא חייבים, אם מי שלא רוצה אפשר פשוט מבט רך כזה בחלל. אנחנו ניקח נשימה עמוקה מתוך האף ונוציא אוויר מהפה. נמקד קודם כל את כל תשומת הלב בנשימה שלנו, בגוף שלנו. ואני מזמינה אותנו להפנות איזשהו מבט רך פנימה כלפי עצמנו. אפשר לחשוב על דבר אחד שאנחנו אוהבים בעצמנו. או על פעם שבה הרגשנו שממש הצלחנו להיות הבן אדם שרצינו להיות. רגע לנסות להעלות את האיכות הזאת של אהבה לבן אדם הכי קרוב אליי, שהוא אני. אפשר להזכיר לעצמנו שאנחנו ראויים, גם אם אנחנו עושים טעויות לפעמים. שאנחנו נאהבים גם אם אנחנו לא מושלמים. רגע באמת לנסות להעלות את האהבה הזאת, לנשום לתוכה. ולאחל לעצמנו איזשהו ייחול שבאמת אני מאחלת לעצמי שיהיה לי טוב, שאני ארגיש טוב, שאני אהנה ממה שיש בחיים שלי. ולאט לאט נרחיב את תשומת הלב שלנו גם לעוד בן אדם יקר בחיים שלנו, מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אולי הילד שלנו, בן זוג או בת זוג, חבר טוב, הורים, ונאחל להם שבאמת יהיה להם טוב, שהם ירגישו טוב, שהם ירגישו נאהבים. נעלה בפנים את האהבה שיש לנו אליהם, שהיינו רוצים לשלוח אליהם, שיספגו אותה. את הצדדים הטובים של אותו בן אדם בחיים שלכם. חמלה לזה שגם הוא או היא עוברים קשיים, הם עושים את הכי טוב שהם יכולים. ננסה להרחיב את תשומת הלב שלנו גם למישהו ממעגל יותר רחוק, אולי ידיד, קולגה. ועם אותה כוונה ננסה גם לשלוח לו כוונות טובות, חמלה גם לרגעים שהם לא בסיעם, חיבור אנושי אפילו לבן אדם שהוא לא הכי קרוב. ננסה לחשוב על בן אדם עוד יותר רחוק, אולי מישהו זר, אולי אנשים שיושבים כאן בחלל הזה שאנחנו לא מכירים. ננסה להרגיש את זה שאנחנו חלק מאיזושהי קבוצה כרגע, ולהרגיש שאנחנו רוצים שיהיה טוב לכל מי שיושב כאן, שכל מי שיושב כאן הוא אנושי, שמגיעה לו חמלה, שאנחנו רוצים להיטיב איתם. ובסופו של דבר ננסה לחשוב אפילו על בן אדם שמאוד קשה לנו איתו, שאולי הוא מעצבן אותנו, שאנחנו מאוד לא מסכימים עם הדעות שלו. ונסתכל גם עליו כעל בן אדם עם קשיים, שעושה את מה שהוא יכול או יכולה כרגע. נראה אם אנחנו מצליחים למצוא איזה מקום של טוב לאחל לו. וניקח עוד 3 נשימות עמוקות. וכשאנחנו מרגישים מוכנים, אפשר לפתוח את העיניים. איך זה היה לכם? נרדמתם? הרגשתם את האהבה? זה הבן? האהבה התפזרה? אז אני חושבת ש... כלומר, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אז אני חושבת שחמלה היא הגשר שאנחנו מחפשים בין הרצון לממש את עצמי, להגיע לשיא, לבין אני חלק ממשהו גדול יותר, ולפעמים להבין את זה, זה גם עוזר לי לא לקחת את עצמי כל כך ברצינות, זה עוזר לי להבין ש... בסדר, לפעמים אני טועה, יש לי מטרות, גם אם הם לא יקרו, בסדר. כאילו אני, לא בקטע כזה נטול סטנדרטים, אלא בקטע ענב של, של שנינו בני אדם, אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים ו...
אולי מה שמבריק במה שעשית עכשיו, התרגיל הזה, זה מטה, נכון?
כן.
שאת אומרת, קודם כל תתחבר, תשגר חמלה כלפי עצמך, ואז יוצא מעצמך אל מישהו שאתה מכיר, מישהו שאתה בחצי מכיר, מישהו שאתה לא אוהב. את אומרת, אם אני הצגתי מקודם את החיבור שלי לעצמי, כמשהו שמפריד אותי לאנשים אחרים, מה שיכול לייצר את הפיתוי, אם אני אשכח את עצמי, אני יכול להתחבר לאנשים אחרים. ואז את באה ועשית את הסינתזה החזקה, שאני אתחבר לאנשים אחרים, לא במוצאות זה שאני שוכח את עצמי, אלא דווקא מתוך זה שאני מתחבר לעצמי. זאת אומרת, החיבור, אני פורץ את הגבולות של עצמי, לא באמצעות שכחה עצמית, אלא דווקא באמצעות חמלה עצמית.
כן. אני אשמח שאנחנו ניתן מקום לשתי שאלות ככה. מי רוצה לשאול, לומר משהו על הנושא, מה שתרצו? כן.
איך במצב הנוכחי היום אפשר להוסיף חמלה בין הגושים?
אולי שכולן, שכל העם יתרגל את המטה שעכשיו עשינו. ישראל לא החברה המקוטבת יחידה בעולם, יש חברות מקוטבות שנחקרו. אני רוצה רגע לחלוק תובנה אחת. בחברה מקוטבת פוליטית, כל צד נוטה לעשות בלי שהוא שם לב את הדבר הבא. מייחס כוונות נוראיות לצד השני, ומייחס לצד השני דעות שאין לו. אני אתכם דוגמה נורא מהירה, רפובליקנים נשאלים, מה דעתכם הדעות של דמוקרטים באשר למידת הפטריוטיות שלהם? ורפובליקנים חושבים שדמוקרטים מאוד לא פטריוטים, וששואלים דמוקרטים, מה אתם? מאוד פטריוטים. שואלים דמוקרטים על רפובליקנים, מה דעתכם על זכויות אדם? דמוקרטים בטוחים שרפובליקנים נגד זכויות אדם, שואלים רפובליקנים, לא דווקא רובם, בעד זכויות אדם. אני ראיתי לאחרונה מחקר, עכשיו אני רוצה רגע לחלוק את זה, להביא את זה לישראל. אני לאחרונה, לא באיזשהו הקשר, היה איזשהו מפגש בין רבנים הרד קור. כל הלוק של רבנים. מעומק ההתיישבות ביהודה ושומרון. עם אנשים הרד קור הייטק תל אביב, כל הסטריאוטיפ. סבבה? בסוף המפגש, הרבנים אמרו לי שהם נדהמו מכך שהיזמים האלה של ההייטק הם ציונים. הם אוהבים את הארץ הזאת ואת המדינה הזאת, והם שמים דגל ברחובות והם נאבקים למען, הם הופתעו מכמות הפטריוטיות שלהם והציונות שלהם. שאלתי את ההייטקיסטים, מה חשתם לרבנים? אמרו, הופתענו מזה שהם רוצים דמוקרטיה. שהם רוצים בית משפט עצמאי ודמוקרטיה וכל זה. אז דבר ראשון, יש לנו נטייה לייחס לצד השני כוונות שאין לו ודעות שאין לו. או בניסוח יותר טוב, יש לנו נטייה לזהות את הגרסה הכי קיצונית של צד השני, כן? כגרסה המייצגת את כל הצד השני. זה נטייה שיש לאנשים בחברות מקוטבות. זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, למדתי לאחרונה, באלטלנה, למה מפאיניקים ירו על האונייה של האצלניקים באמצע מלחמת העצמאות? כי הם היו משוכנעים שהאונייה הזאת מגיעה, הם בטוחים שזה חלק מפוטש, הם באים כדי לתקוף. במילים אחרות, לפעמים אנחנו יורים, תהליך מקוטב מסוכן הוא כזה, אני מייחס לצד השני כוונות שאין לו, ואז אני מגיב לא לכוונות שלו, אלא לכוונות שאין לו. והתופעה הזאת, אני בודק את זה עכשיו, קיימת בהרבה מלחמות אזרחים. זאת אומרת, כשהם ירו על האונייה, גם במחה מטאפורית, על מי הם ירו? על הדמיונות שלהם. על הדמיונות שלהם. אז כמובן השאלה הגדולה היא איך אנחנו יוצרים מ-collective delusions. איך אנחנו יוצרים מלפגוש את הצד השני ולא לקנות את האילוזיה, את האשליה, שהדעות של הצד הכי קיצוני בצד השני, זה הדעות והעמדות והכוונות של כל הצד השני. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. רשתות חברתיות מגבירות את הקשל הזה. הן מגבירות את הקשל שבו אני צובע את כל הצד השני בצבעים של הגרסה הכי קיצונית של הצד השני. בדרך כלל מה שמרפא את הקשל הזה זה רק דבר אחד. לא לפגוש אחד את השני ברשתות חברתיות, אלא כמו הרבנים והייטקיסטים, לשבת slow information, face to face. ובדרך כלל לדברים האלה יש נטייה לא להגיע להסכמה, אבל כן להוריד את הטמפרטורה של השנאה.
לגמרי. שאלה אחרונה, כן.
השאלה שלי לגבי זה שמול עצמי אני מרגישה שאני כן מצליחה להתקרב לאושר, להכרה באושר, אבל כל פעם שאני יוצאת החוצה לעולם הקשה והמערבי שבחוץ, אז אני חוזרת כל פעם למקום שאני לא כל כך אוהבת, למקום שאני לא מצליחה להכיר באושר. אז איך להסגל לעצמי הרגלים ביום יום כדי לא לשוב כל פעם למקום הזה שאני לא רוצה להיות בו? למרות כל הלחץ מהעולם שבחוץ.
כן, אז קודם כל את צודקת שזה קשה, כן? כי את פועלת בתוך איזשהו באיזושהי סביבה, והסביבה מאוד מאוד משפיעה על ההרגלים שלנו. ואני חושבת שהתשובה קצת הייתה בגוף השאלה שלך, שצריך לטפח הרגלים של זה, ואז השאלה היא מהם ההרגלים שיכולים להיות. אז ההרגלים יכולים להיות לקחת חלק בפעילות שהיא פעילות קהילתית, כאילו כמה את חלק ממה שקורה בשכונה שלך, במושב שלך, בקיבוץ שלך, ולא משנה איפה את גרה, כמה את חלק מהדבר הזה, כמה את מכירה את השכנים שלך. זה יכול להיות פעילות שהיא התנדבותית, אוקיי? כשאנחנו מתנדבים, כשאנחנו נותנים, זה אחד ממקורות האושר הכי הכי גדולים שלנו, כי זה בדיוק המקום שבו אני רגע יוצאת מעצמי ונותנת משהו למטרה שהיא גדולה יותר. אני רואה אנשים אחרים, אני רואה חיים אחרים, זה נותן לי פרספקטיבה, אני מגלה כמה יש לי שאני בכלל יכולה לתת לקבוצות אחרות. אז אני חושבת שאלה כמה רעיונות לדברים שהם צריכים להיות חלק מהשגרה, אחרת האינרציה לוקחת אותנו פנימה. טוב, אז הזמן עזל, ולכן אנחנו צריכים לסכם. אז קודם כל תודה רבה דוקטור מיכה גודמן על השיחה המרתקת. תודה רבה. דיברנו על המקום, תודה. דיברנו על המקום שבו באמת הרצון שלנו לממש את עצמנו לפעמים מטיל צל והופך אותנו ליותר בודדים, והצענו אפשרויות שיכולות לייצר חיבור חדש, ואני מקווה שזה נגע בכם. אז תודה רבה לך,
תודה
מיכה.
תודה רבה, תודה רבה.
אז עדאל אילמה אמר שאם אתה רוצה להיות מאושר, כדאי לך לתרגל חמלה, ואם אתה רוצה שאחרים יהיו מאושרים, כדאי לך לתרגל חמלה. ואני מקווה שהחיבור הזה שניסינו לייצר פה היום, גם חיבור לעצמנו וגם חיבור לאחרים, נגע בכם, בטח שבתקופה שאנחנו נמצאים בה היום. אז שיר אחרון ומרגש שיסגור איתנו את הבוקר הזה, נקרא ציפייה לאושר של אסתר שמיר. מה שאנחנו נזרע בחיים שלנו יניב, אם נזרע משהו טוב זה יניב חיים ויופי, ובואו נשמע את זה שיר פרידה.
האביב הזה הוא ציפייה ברוכה לאושר, פרחי צהוב סגול פורחים כמו הבטחה, וכל מה שנזרע אתמול מניב חיים ביופי, דמעות כאב הופכות לדמעות שמחה, וגם אתה כן, גם אתה תקווה לאושר, אתה לוקח את ידי לתוך שבילי לבך, רגלי הולכות קלות לא מסרבות ללכת, אני יודעת שאני מאמינה בך, וזה מפחיד אותי לרצות לקחת חלק, אפשר להיפגע, אפשר לכאוב, קצת אומץ לב, סנגול פורחים כמו הבטחה, וכל מה שנזרע אתמול מניב חיים ויופי, דמעות כאב הופכות לדמעות שמחה.
אז אני מקווה שנהנתם מה באמת המוח כה יצירתי וקודח של דוקטור מיכה גודמן, ושנהנתם מהשיחה ומהשירים ומה באמת חלק מהאירוע הקסום הזה שקרה בסוף מרץ. אני מחכה לפגוש אתכם גם באירועים הבאים כמובן, ואני אגיד ש אם אתם רוצים להיות מעודכנים על האירועים, כי אני הרבה שומעת כזה, אוי, פספסתי, לא שמעתי, הפייסבוק לא הראה לי וכל מיני כאלה, אז יש קבוצות וואטסאפ שקטות שפתחתי, שזה אומר שאני לא מציקה לכם, אני רק שולחת הודעות מאוד ענייניות על הדברים החדשים שלי, על אירועים, על פרקים חדשים שיוצאים בפודקאסט, על כתבות שכתבתי, ריטריטים שיהיו, פשוט קבוצה של עדכונים ממני, וזה נקרא קבוצה שקטה, כי בעצם אין אפשרות להגיב ולהתכתב בקבוצה, אלא רק לקבל את ההודעות האלה. אז יש לינק שיצורף למייל של הפרק, שתוכלו פשוט להצטרף, וחוץ מזה אתם מוזמנים כמובן גם להגיע למפגשים הקרובים. אז ההזדמנויות הבאות הן ב-23 במאי 2023, ניפגש בתל אביב כדי ללמוד ולתרגל מיינדפולנס, איך הנוכחות ברגע הזה היא אחד המפתחות שלנו לחיים יותר מאושרים, רגועים, יציבים נפשית, איך מתרגלים את זה, למה זה חשוב ואיך מתחילים כבר מהיום. אחר כך ב-19 ביוני 2023, לבקשתכם, אירוע נוסף של סדנת הכתיבה, כוחה של מילה, איך כתיבה יכולה לשחרר אותנו, לתת לנו משמעות, להגביר את הטוב בחיים שלנו, ליצור סיפור קוהרנטי מהחוויות שלנו, וזה ממש סדנה שאנחנו נפגשים אונליין בערב, כל אחד כותב מביתו, אך אנחנו מרגישים ממש ביחד. ואחר כך ב-29 ביולי 2023 אני מגיעה עד לרמת הגולן, וזה האמת נדחה מיוני, אז אם כבר שמעתם על זה, אז תדעו שהמלון דחה את האירוע ל-29 ביולי. זה יהיה במלון פרה בבית המכס, הרצאה על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, איך לאתר את המקומות שאנחנו שמים לעצמנו רגליים ותוקעים את עצמנו ולא מאמינים בעצמנו וכבר יודעים שיהיה גרוע ואז לא מנסים, ובקיצור איך לזהות, להתמודד ולחיות יותר טוב עם הדבר הזה. אז זהו, מקווה שזה נגע בכם, מקווה שנתראה, תרגישו טוב, תהנו, יאללה, ביי!